צריך שתי הקדמות לפני שנצלול לפרשת השבוע, פרשת וישב. צריך שתי הקדמות לפני שנתחיל. ההקדמה הראשונה היא שאנחנו מתחילים מהלך מאוד מאוד מיוחד של פרשות וישב, וגם כל מה שקורה אחר כך מקץ ויחי, כל ההתנהלות הזאת היא כאילו מקבילה. זה פרופסור נחמה לייבוביץ' כותבת, כאילו יש פה שני עניינים מקבילים, עשייה אנושית ועשייה אלוקית. ומי שמסתכל בפרשות רואה שזה כאילו שני קווים, הם כאילו מתנהלים במקביל כל הזמן, יש כאילו מין כפילות. אנשים פועלים מתוך מניעים אנושיים, פסיכולוגים, עוד מעט נראה, חלומות, קנאה, שנאה, אהבה, הם שולחים והם נשלחים והם הולכים וקמים ונופלים וממשיכים, ומאחורי הקלעים יש עצה עמוקה של הקדוש ברוך הוא שמנתב את הכל, והכל כאילו מתנהל, כאילו יש את זה במקסימום ואת זה במקסימום. זה משפט של בן גוריון לדעתי, אנחנו צריכים להילחם בספר הלבן כאילו אין מלחמת עולם, וצריכים לעזור לבריטים במלחמת העולם כאילו הם לא עשו לנו את הספר הלבן. או יש, אני זוכרת מילדותי את רבין, בזמן אוסלו צריך להילחם בטרור כאילו אין תהליך שלום, וצריך להתקדם בתהליך השלום כאילו אין טרור. אז כל המשפטים המורכבים האלה קצת הזכירו לי את המצב הזה. יש כאן כאילו 100% התנהלות אנושית וכאילו היא מנהלת את העניינים, ויש פה 100% התנהלות אלוקית וכאילו היא מנהלת את העניינים. ואנחנו רואים מצד אחד מקסימום של בחירה חופשית, ומצד שני מקסימום של השגחה פרטית. ואנחנו צריך להגיד את זה לפני שנתחיל את כל הסשן הזה, את כל הסיפור הזה של ירידת ישראל למצרים, שתחתום את ספר בראשית. אז זאת הקדמה ראשונה. והקדמה שנייה זה ששום דבר שנקרא לא פשוט כמו שהוא נראה. לכאורה אנחנו הולכים לשמוע סיפור. סיפור, כתונת פסים ובור ונחשים וחלומות ואלומות וכלא, סיפור ילדים כזה. אז שום דבר לא כמו שאנחנו רואים, זה לא ספר רגיל שאנחנו רואים. כך אומר לנו נתיבות שלום, תמרור, רמזור, בבואך לפרשת וישב, שים לב, כן? אמר בעל שם טוב, תורת השם תמימה. התורה עדיין תמימה ושלמה ולא נגע בה אדם. שאחרי הכל איננו מבינים מאומה ממה שכתוב בה, שהכל סודות התורה. כל התורה היא תורת השם תמימה. אבל מיוחדת היא פרשת וישב, שכל כולה למעלה מהשגתנו, ואי אפשר כלל להבינה בשכלנו. כל מכירת יוסף היא משוללת הבנה ביותר. איך הגיעו שבטי השם אל עניין כזה, הנראה כמעשה אכזריות? וכן רבים עוד העניינים והשאלות התמוהים הכתובים בתורה בפרשה זו, על יעקב בחיר האבות ועל בניו השבטים הקדושים, והיא פרשה סתומה. לכאורה אפשר לסגור את השיעור ללכת הביתה, אם הכל אי אפשר להבין פה ולא בשכלנו ולמעלה מהשגתנו, מה בכל זאת נעשה? זאת פרשה סתומה, כלומר הכל פה זה סודות. אני לא מדברת אפילו לפי הקבלה, לפי כל רמה, אתה מבין שקורה פה משהו יותר גדול מסתם בור וסתם אחים וסתם כלא. אנחנו ננסה, אם זה כל כך מסובך, ללכת על הכי 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 פשוט, הפשט של הפשט של הפשט של הפסוקים ומה שהוא מראה לנו. אני קראתי את הפרשה עם הפרשנים ומצאתי שלושה דברים הכי בנאליים בעולם. אתם הולכים לצאת ולהגיד, מה? על זה היה השיעור? כאילו היא לא מתביישת? כן, שיעור על הדברים הכי פשוטים והכי טריוויאליים, הבנאליים ביותר שהפרשה הולכת לספר לנו. ואגב, אני אישית אחרי שבוע שבו בכלל נזכרתי בדברים הכי טריוויאליים והכי פשוטים, מאז שנפגשנו פה פעם קודמת, ברוך השם, אנחנו לפעמים מציינים נרצחים והרוגים, אז ברוך השם, יש פה ושם פצועים, אבל אין נהרגים בנפש, וגם זה הדבר שצריך לציין בתקופה כזאת, ברוך השם. אבל מה כן היה בשבוע האחרון? לפחות שלושה אירועים מכוננים פרטיים, אולי גם קצת כלליים. מאז שנפגשנו פה פעם האחרונה, הייתי בשלושה אירועים שהזכירו לי דברים בנאליים אבל חשובים. הראשון שבהם, יום אחרי השיעור, יום חמישי בלילה בחצות, יש פה אנשים שהיו בחתונה של משפחות ליטמן וביגל בבנייני האומה, יפה, חתונה מעל, קשה לי, מעל הטבע. כלומר, אני לא הייתי באירוע כזה, הייתי בהרבה מאוד אירועים שבהם אנחנו עצובים יחד, אנחנו מצוינים בלהיות עצובים יחד, בהלוויות כואבות, באזכרות, באירועים, עם ישראל יודע לבכות ביחד. אבל מה שהיה מיוחד בחתונה של הזוג הזה שקם מהשבעה והזמין את כולם, זה שהם הזמינו אותנו פעם ראשונה לא לבכות יחד אלא לשמוח ביחד. הם לא הזמינו אותנו להר המנוחות, הם הזמינו אותנו לאולם שמחות, לבנייני האומה. וזה היה ההבדל העצום של אנשים שבאו פשוט לשמוח איתם. אני אני הייתי שם בשמונה, שידרתי למעדורה, כן, יונית פה מאחוריי וכולי, ובשמונה האמת, יונית לא היה שם כלום. כלומר, בשמונה זה עוד היה חופה. אז בסדר, זה היה כזה מאוד מעגל של כמה מאות משפחה וחברים וכולי. ואז המשכתי משם, הלכתי הלאה, היה לי עבודה, היה לי משהו באותו ערב. ב-11 ידידיה בעלי מתחיל לסמס לי בטירוף, תבואי לפה, את חושבת ששידרת מהחתונה, את היית באירוע אחר, תחזרי לפה מיד. מה שקורה זה שב-10:30 הזוג אמר לעם ישראל לבוא, ועם ישראל מה שנקרא הגיע. ב-10:30 כשנפתחו השערים, שזה הפסיק להיות אירוע פרטי, היו שם למעלה מ-10,000 איש בכניסה לבנייני האומה. רק תדמיינו את המעמד הזה, נהרות של בני אדם, שום יכולת להכניס אותם פנימה, הכינו קודם אולם, היה כאילו אולם משפחה ואז אולם עם ישראל, אתה רושם כזה על העיגולים, על הזה, חברי ה... לא יודעת, עם ישראל, אז לא, האולם הזה אפילו לא נפתח, לא היה טעם לפתוח אותו, כי הבינו, היה שם משטרה שפיקחה על האירוע, אין טעם להכניס את האנשים, האנשים יישארו בחוץ, אז מה עושים האנשים בחוץ? רוקדים, בשביל זה הם באו. שעות של ריקודים ושל שמחה, ואנשים שהגיעו עם מתנות עטופות, ואנשים שהגיעו מכל יבשת, הייתה שם נציגות, מהרבה מאוד מדינות הייתה שם נציגות, אלה באים ציורים של ילדים מבית ספר, ואלה באים, ובסוף מה שעשו זה להוציא את החתן והכלה לרקוד בחוץ, כי שוב, בעצם עומדים אנשים שעות ורוקדים בחוץ, עם ישראל חי, עם ישראל חי, בסוף הוציאו את החתן והכלה אליהם לכמה ריקודים שם בחוץ. אירוע שמי שהיה בו נזכר באמיתה הכי פשוטה, אמרנו, זה שיעור של דברים בנאליים, אז עם ישראל חי. כלומר, אין כותרת אחרת ממעמד שכזה. ויומיים אחר כך היה לי בגן מסיבת חנוכה, אירוע מומלץ. אם אין לכם ילדים, אם הילדים שלכם לא בגן, תבקשו מאיזושהי גננת, תסתננו, תבקשו. ישבתי בזה אתמול, בין 6-7, הביאו את מלכה שידלובסקי, אולי שמעו עליה פה, היא ריתמיקאית מצוינת, יש לה גם קלטות לילדים, ממש נהניתי. ישבנו בין 6-7, ופשוט מחנו כפיים, והילדים רקדו, ובמשך שעה תחנו לנו במוח את שירי החג. עכשיו בואו נהיה דוגרים, לכל אחד מאיתנו יש עיסוקים ועניינים, אף אחד מאיתנו לא יעצור עכשיו שעה בשביל לשיר שירי חנוכה, זה גם נראה די יזוי, אבל בעצם מה האפקט, יש כאילו hangover למסיבות חנוכה של גנים, אתה מסתובב כל היום, עשיתי הרבה דברים, כל מיני, אתה מסתובב עם איזה זמזום כזה במוח שמתנגן לך כל היום, זה הולך ככה, אור, 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 שעובר מדור לדור, שתי מחיאות כפיים, נאחד הלהבות וגם הלבבות. יפה, לא? וכל היום ככה. ואור, אור, 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 ונשיר בשיר מזמור, נאחד הלהבות והלבבות. זה פשוט מנטרה כזאת. העולם נראה יותר יפה. לכו למסיבת חנוכה של ילדים, זה יזכיר לכם כמה ערכים בסיסיים ובנאליים, אבל מאוד מאוד מתוקים שאנחנו לא נזכרים בהם בדרך כלל. אז זה עוד אירוע בנאלי, בדרך לעניינים שאמרתי שגיליתי בפרשה, אירוע שהיה לי השבוע. ואתמול בבנייני האומה, מי שלא היה, הפסיד. מי היה פה? היית? יפה מאוד. בבנים, בבנות, בזה, זה פשוט, עזבו, אני התפלחתי לבנים ואני התפלח לבנות, זה פשוט כאילו לא, זה פשוט מה שהולך בבנייני האומה, סביב י"ט בכסלו, האדמור הזקן, כשהוא יצא מהכלא בי"ט בכסלו לפני 217 שנה, הוא היה יודע שנשב בירושלים, בירת ישראל, עם בניינים, איזה שם, בנייני האומה, זה כזה זה, ו-3,000 איש, ערב ערב, מגיעים 3,000 גברים ואז 3,000 נשים, פשוט לרקוד ולשמוח, הגג של בנייני האומה אף, אני לא יודעת, הוא כנראה חזר אחר כך למקום, אבל הוא אף. כשעלו שם הרב יהושע שפירא ואביתר בנאי ואברהם פריד לארבע בבות, הגג אף וכנראה חזר אחר כך. אירוע באמת, כאילו, מאוד מאוד מיוחד, שגם מזכיר את הדברים הכי בסיסיים לדעתי, של חסידות ושל אור, ובאמת היה משהו, תשריינו מקומות ל-י"ט בכסלו תשע"ז, תעשו לעצמכם ולנפשכם טובה. אז זה האירועים שהייתי בהם השבוע, זה ככה פרקתי, עכשיו בואו נתקדם עם הפרשה. מה שבעצם קורה בה, בעיניי, ולמה אמרתי שזה בנאלי ושזה פשוט? כי הפסוקים עצמם אומרים, לא צריך פה כאילו מדרשים וכל מיני קפיצות לכל מיני דברים, אתה רוצה למנוע מלחמת אחים, והפרשה, בוא נגיד את זה על ההתחלה, היא מאוד עצובה, היא מזעזעת, כמו שאמר פה נתיבות שלום. אתם שבטים, קדושים, ראשי האומה, איך אתם רוצים להרוג אותו? איך אתם מוכרים אותו? איך אתה מתנהג ככה? איך אתם מתנהגים ככה? איך אתם עושים את זה? מילא לאחד לשני, לאבא שלכם, ליעקב, מה קורה פה? אתה רוצה למנוע מלחמת אחים? הפסוקים נותנים את התרופה הכי פשוטה, ושוב, לא במדרשים ולא בשום דבר. פשוט נקרא אותם ונראה. איך זה מתחיל? ויראו אחיו כי אותו אהב אביה מכל אחיו, וישנאו אותו, ולא יכלו דברו לשלום. ואחר כך ויוסיפו עוד שנוא אותו על חלומותיו ועל דבריו. יש לנו פה אח, אני רוצה להגיד לא אהוב, כי כאילו מה, להגיד על יוסף שנוא, אבל התורה אומרת, הוא שנוא. הוא הולך עם כותונת פסים, אבא שלו אוהב אותו, הוא הבן של רחל, זכרונה לברכה, האהובה, יש לו חלומות, הוא הולך, מביא את דיבתם רעה, יש פה חריקות, יש פה בהחלט התחלה מאוד מאוד לא טובה, המילה שנאה מופיעה, הם לא יכולים להגיד לו שלום. אבא שלו שולח אותו אליהם, לחפש אותם. זה פסוק, פסוק תדבב שיש בו, יש עליו הרבה פרשנויות, מי זה אותו איש, האם הוא היה מלאך, וימצאהו איש, והנה טועה בשדה, וישאלהו האיש לאמור מה תבקש, זה לא רק שאלה טכנית, פני ימינה בזה, אני הווייז שלך, זו שאלה יותר עמוקה, מה תבקש, מה אתה רוצה יוסף? ויאמר, את אחי אנוכי מבקש, הגידנה לי איפה הם רואים, זה לא טכני, זה יותר מזה, את אחי אנוכי מבקש, את האחווה, אני מבקש אותם בחזרה, את הקשר, אבל מה קורה כשהוא מוצא את האחים שלו? אחד מפסוקי המפתח של מלחמות האחים מאז ועד היום, וכידוע עד היום, ויראו אותו מרחוק, ובטרם יקרב עליהם, והתנכלו אותו להמיתו. למה הם לא מדברים איתו? למה אין ביניהם קשר? למה הם לא אומרים מה שעל ליבם? הרבה מאוד פרשנים, התשובה והתיקון שלהם למלחמת האחים הזאת היא מילה אחת, לדבר, לדבר על הדברים. לכאורה, יש, רשי דווקא אומר על הפסוק הראשון, כן, שהם לא יכולים להגיד לו שלום, הם לא יכלו דברו שלום, רשי אומר, הם לא רצו להיות אחד בפה ואחד בלב. אם הם שונאים אותו, אז הם לא באים, שלום יוסף, מה נשמע יקירנו. הם כנים, הם כנים. זה רשי ויש עוד שהולכים בגישה הזאת, אבל יש גישה אחרת לגמרי, שאומרת, לא טוב, הם התעלמו לגמרי מהפסוקים הבאים. הרבה פרשנים אומרים, איך יכול להיות שהשבטים, שבטי השם, התעלמו מהפסוקים הבאים. לא תשנא את אחיך בלבביך, הוכח תוכיח את עמיתך ולא תישא עליו חטא. כלומר, אתה כועס על מישהו? יש לך משהו בבטן? תגיד למען השם, תגיד. כי אם לא תגיד, עוד מעט תראה לאן נגיע. עוד מעט תראה, אתה חייב לדבר. לא, הסיפור הזה זועק. זועק לא להיות, סליחה, פולניות כאלה. טוב, אני אשב לי פה בחושך ויקטר. לא, לא, לא. אל תשב פה בחושך ותקטר ותשנא את יוסף. זה זועק שצריך לדבר גלויות, לדבר דוגרי, כי אם הם היו מדברים פה, היה סיכוי לתקן. הם היו מבינים את החלומות שלו. הם היו מגלים אמפתיה. הוא היה מבין את הרגשות שלהם ומה הוא עושה להם. אם הם היו פותחים את הפה, הם היו מבינים, למשל, שזה רק נאורים. יוסף עוד הולך להתפתח ולהתבגר הרבה במהלך הפרשה, נעבור את זה איתו. אבל אולי את פרטי החלום הוא היה מסביר להם, למה בדיוק הוא מתכוון, אבל הפה סגור, לא יכלו דברו שלום, ואז מה קורה כשהפה סגור? הדמיון עובד. או, הם חורשים כבר מזימות, מה הוא הולך לעשות לנו? דרך אגב, יש בסיס לחשש שלהם. המון פרשנים אומרים, יש בסיס לחשש שלהם. הם רואים פה דפוס קבוע, יש פה מנגנון. יש לנו יצחק וישמעאל, ההיסטוריה מנפה החוצה את ישמעאל, יצחק ממשיך. יש לנו יעקב ועשיו, עשיו אאוט, יעקב אין. מה קורה עכשיו? יש לנו את יוסף, הם כבר רואים מפה ה-number one, הם בטוחים שהם הולכים, אנחנו הולכים לטטא אותם החוצה. והם אומרים, לא, דווקא יש לנו חלק ונחלה, אנחנו דווקא בסיפור הזה, לא כמו עשיו ולא כמו ישמעאל, אנחנו רוצים להישאר עובדי השם, גם אנחנו שבטים קדושים. יש לו איזה כעס כלפי יוסף, ויש בסיס לחשש הזה. אז אולי תדברו על זה למען השם, אז תגידו שזה מפריע לכם, ואז הוא יענה, תשאלו, תריבו, תריבו, אל תשתקו. ומה שקורה כאן בעצם, שמאותה שתיקה רועמת, מגיע הריחוק הנפשי, שהוא גם ריחוק פיזי, והמון פרשנים כמעט שמים מרקר, על ויראו אותו מרחוק, ובטרם יקרב עליהם. גם המילה ריחוק, וגם המילה בטרם יקרב, הקירוב מופיעות כאן. אי אפשר יותר לזעוק את זה מזה. הם רואים אותו מרחוק, ובטרם יקרב עליהם. מה קורה כשרואים מישהו מרחוק? מה קורה כשלא מתקרבים אליו? אז אין שום בעיה, והתנכלו אותו לעמיתו. גם אם זה אחים שלנו. גם אם זה אחים ביולוגיים, וגם אם זה אחים בתוך עם ישראל, בין המגזרים השונים. כי אילמות הופכת לאלימות, וזה אולי משהו קצת לא פוליטיקלי קורקט, סליחה, כי אנחנו מורעלים בהסתה, הסתה, מילים יכולות להרוג. אז אני אגיד לכם משהו, שתיקה יכולה להרוג, מילים לא יכולות להרוג, להפך. אם ידברו ויחסו ויוציאו קיטור, זה יותר טוב. לא צריך לרדוף כל איזה שמאלני קיצוני שאמר משהו קיצוני, או ימני קיצוני שאמר משהו קיצוני, או איזה רב שפרסם איזה ספר שלא בדיוק בא לנו טוב בפוליטיקלי קורקט. ברגע שאתה חוקר אותו ומשתיק אותו, פגעת, ואז מילים יכולות להפוך למעשים. כי אם לא תיתן למילים להביע את עצמם, זאת הגישה שלי. אני יודעת שרבים ממש לא מסכימים אותה. תראו איך השיח הציבורי פה מתנהל, אי אפשר לפתוח את הפה. הפוך, תן פלורליזם, תן לקיצונים לדבר, תן להם להוציא קיטור, אחרת המילים שלהם יהפכו למעשים. אם לא תיתן למילים לצאת לחלל האוויר, אז תקבל בפרצוף מעשים. אילמות מובילה בסוף לאלימות. ואז יוסף בא עם הגישה שלו של את החי אנוכי מבקש, נכון? ואנחנו רואים את התוצאה. בגלל שרואים אותו מרחוק, לא מסוגלים לזרוק אותו לבור, ובעצם אנחנו רגילים להגיד שנאת חינם, שנאת חינם, תשעה באב, נכון, זה כבר יוצא לנו אוטומטי, למה חורב הבית וכולי. אז מי אמר שגם הבית הראשון, גם הגלות הראשונה היא לא בגלל שנאת חינם ושנאת אחים ומלחמת אחים. אנחנו כל כך רגילים להגיד את זה על חורבן הבית. הנה, הם הולכים לרדת למצרים. כל גלות מצרים, כל הסיבוב שאנחנו הולכים לעשות, זה בגלל אותה מלחמת אחים ושנאת חינם ושנאת אחים כאן. בספטמבר 2004, לקראת יישום תוכנית ההתנתקות, פורסמה ידיעה הבאה, אני זכרתי אותה, אבל עשיתי גוגל לרענן את זיכרוני, מצאתי אותה הבוקר בגוגל, זה הולך ככה. חבר הכנסת יוסי שריד קרא הבוקר לאמצעי התקשורת לחדול מהשימוש במונח מלחמת אחים ולהחליפו במינוח מלחמת אזרחים. לדבריו, מי שמאיים לירות בשוטרים ובחיילים הוא לא אח שלנו, אנשי הימין הלאומני והמתנחלים כל כך אוהבים את המדינה עד שהם מוכנים לאבד אותה, הם יוצאים מדעתם וקוראים בגלוי לפגוע בשוטרים ובחיילים, אלה לא אחים ולכן אין לומר מלחמת אחים אלא מלחמת אזרחים, אלה לא האחים שלי. אנחנו, אל תקרא, אם עד היום אמרנו טוב, לפחות זאת מלחמת אחים, זה אפילו לא מלחמת אחים, אתם לא אחים שלי, לכו מפה. כמובן, חנן פורט נזעק באותו שבוע וכתב מאמר שכותרתו, את אחי אנוכי מבקש, והסביר למה אנחנו אחים טועים, אתה טועה, אבל אנחנו אחים, אנחנו לא אזרחים, אלא זאת לא תהיה מלחמת אזרחים, זאת תהיה מלחמת אחים. ברוך השם, בסוף לא הייתה מלחמה לא כזאת ולא כזאת, זה קשור לכל ההפחדות הפיקטיביות של התקשורת הרי וההתנתקות, כן, איך זה? עירו על שוטרים וחיילים, טוב. בואו נחזור רגע למסר של לדבר, הוא נכון בכל ההיבטים, הוא נכון מאוד בזוגיות, וגם בין אחים ביולוגיים במשפחה זה ודאי, אבל בזוגיות, להגיד לו למה את כועסת, לא לתת לו לנחש, כי הוא לא ינחש, וגם אתה תגיד לה, למרות שאצל גברים נראה לי שלא, הם כאילו לא אוגרים את זה ואז צריכים לדבר על זה, זה פחות המנגנון, אבל הרבה פחות, אבל לדבר על, להציף, לא לחנוק את זה בתוכך, בסוף זה מתפרץ הרבה 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 יותר קשה, ואם נחבר את זה, זוגיות אני לא כזאת מבינה גדולה, אבל אם נחבר את זה לתקשורת, ואני יכולה להגיד את זה גם בתור מה שנקרא חוזרת בתשובה, אבל יראו אותו מרחוק, זה כאילו החברה הישראלית לקחה, עשתה מזה סטיקר וזה המוטו שלנו, בין המגזרים, ויראו אותו מרחוק. גם בתור חוזרת בתשובה וגם בתור כתבת, כאילו שובת אצל החילונים ובדוסים ובזה ובזה, לו היה לי שקל, לו היה לי שקל על כל שאלה על ההם, היה לי הרבה כסף, אין לי, תמיד זה כזה, לו היה לי ואז אתה כזה, מה, לא יודעת. אם היה לי שקל על כל שאלה ששואלים אותי על ההם, החילונים על ההם, הדתיים על ההם, איך ההם שם בערוץ 2, איך הם מרשים לך, טוב הם בטח ככה והם בטח ככה, כל הטוב הם בטח לא נכון. וכל השאלות ההפוכות, איך שם הדוסים האלה נותנים לך, בטח משמרות הצניעות עושות לך פגנות מחוץ לבית ובטח זה וזה, כלום. כל מה שההם חושבים עליהם, וכל מה שההם חושבים עליהם, שקרי, מוקסם, מוקצן, מוגזם, מה שאתם רוצים. למה? ויראו אותו מרחוק. ויראו אותו מרחוק, אני אומרת שוב, זה הסלוגן שלנו, אני זוכרת שכשהתחילו להתקרב ליהדות, הזוג המתוק, עודד מנשה ועדן הראל, הם באו אליי, עודד הוא כאילו, תמיד הוא באורות, כן? אז מאז שהוא ביהדות הוא בעוד יותר כזה, הוא בא אליי איזה, כזה מתוק, הוא בא אלינו איזה יום, גרנו ברמת השרון, היינו שכנים, ואז הוא בא אליי כזה, עודד בא אליי ולידידיה בשבת בבוקר, ראינו אתמול סדרה, אתם חייבים לשבת לראות אותה, זה כל כך יפה, זה כל כך מרתק, זה היה סדרה של אמנון לוי, שנקרא, נקרא משהו על חרדים, זה כל הסדרות שלו, אז כאילו, אין, תעשו פופקורן, שבו בבית, שבו מול המחשב, אתם חייבים לראות את זה, זה מקסים, זה מגלה את כל האמת, וזה כל כך יפה, וזה כל כך מרגש וכולי, טוב, עודד אמר, מה שנקרא, זה, עודד אמר, עודד אמר לראות אמנון לוי. אוקיי, עשינו פופקורן, עשינו פליי, דילגנו כל פרסומות שם בהתחלה, יאללה, התיישבנו לראות. אני באה לעודד למחרת, אני אומרת לו, תשמע, זו סדרה באמת חמודה, באמת מעניינת, באמת מתוקה, על אינדיאנים. אני רואה את זה, וזה כאילו בא לקרב. אני לא מאשימה את אמנון לוי, כאילו, זה לא קשור, זה קשור למנגנון, זה קשור לבהירות אותו מרחוק. כאן הם נפגשים בלובי של מלון. הוא מזמין מים מינרלים, ואז אתה רואה אותו כזה, אני מזמין מים מינרלים, זה פגישה ראשונה. פגישה שנייה, היא כבר מזמינה סלט. אני מזמינה סלט, זאת כבר פגישה שנייה, וכולי וכולי. יש שם איזה אימא שמהירה את הילדים בבוקר. מנדי קם, כעתו איתו על ידיים. אתה רואה את מנדי? מקסים על אינדיאנים, לא על אחים. אם אנחנו צריכים כאלה תיווכים וכאלה סדרות וכאלה דברים, אז אנחנו בג'ונגל, אנחנו שבטים רחוקים, זה לא הגיוני. משהו ש... כאילו, לא יכול להיות, כאילו, ויראו אותו דרך אמנון לוי. זה לא יכול להיות, אנחנו לא יכול להיות שנכיר דרך מצלמות. אני סיפרתי, אני חושבת, רק 200 אלף פעם בשיעור, למה עזבתי את התפקיד של כתבת לענייני דתות, נכון? אז 200 אלף ואחת, ככה, בג'סטה. כי עזבתי אותו בגלל זה, ויראו אותו מרחוק. הבנתי שהדרך לתיקון היא לא דרך התקשורת. וכתבת לענייני דתות, זה היה תפקיד שלי כמה שנים, בגלי צה"ל וגם קצת בחדשות ערוץ 2. כתבת לענייני דתות, זה נשמע קסום. זה נשמע שאני בבוקר מדברת עם בודהה, אחרי זה עם האפיפיור. בצהריים בודקת מה חדש אצל הצ'רקסים. ככה כתבת לענייני דתות, משהו מאוד כזה אוניברסלי. בפועל זה כתבת לענייני, תביא לנו ג'יפה על חרדים. ומה שציער אותי, באמת ציער אותי, וזה אגב, זה שני המגזרים, שאתה כאילו התקשורת החילונית מחפשת איפה ההם לא בסדר, והתקשורת הדתית והחרדית מאוד נהנית להתבשם מאיפה ההם לא בסדר, וכל אחד מחפש את הפלטות, את הפשלות של השני, ונהנה מהן, נהנה מהכישלונות, נהנה. עכשיו תמיד אומרים לי, לא, התקשורת תמיד מחפשת מחדלים. נכון, השאלה אם היא עושה את זה עם אמפתיה, או בחיכוך ידיים, בשמחה לעד. כשמוצאים מחדל בצהל, והתקשורת מדווחת על מחדלים בצהל, היא מדווחת באמפתיה. כי צהל זה צהל. כשמוצאים מחדל ביהדות, מדווחים עליו במשל. אתם זוכרים מה זה בתיכון? משל? מה שצריך להוכיח? משל. אמרנו לכם, דפוקים, דפוקים. אמרנו לכם, כל החילונים האלה מסוממים. אמרנו לכם, כל הדוסים האלה יורקים על ילדות. אמרנו לכם, כל... לא באמפתיה, לא באוי, זה אח שלי. אני מצטער על זה שזה קרה לו. אני מצטער. לא, במשל, באמרנו לכם, בשמחה לעד, בעוד שאנחנו צריכים אולי להיות עצובים לעידו, אבל לא שמחים לעידו. וזה ויראו אותו מרחוק, זה מנגנון השיח בין הרבה מאוד מגזרים, והתרופה, היא שוב, היא צועקת מתוך הפסוקים, ויראו אותו מקרוב, להכיר, לדבר, ואז גם אתה לא תרצה לזרוק את האח שלך לבור, ולא תרצה להמית אותו, ולא תרצה להרוג אותו. וזה מוביל אותנו לאור החיים הקדוש, שאומר את זה בפשטות, בדיוק את מה שאמרנו. ויראו אותו מרחוק, פירושו מריחוק הלבבות, שלא ראוהו כראיית אחים לאחיהם, אלא כאיש מרוחק מהם. אני חושבת שהנקודה הזאת שצריך לדבר, דיברתי עליה מספיק, אז נמשיך לנקודה השנייה, שגם היא בנאלית, אמרתי, הפתעות אין פה בכלל, הדברים הכי בסיסיים לפעמים נשכחים מרוב שהם בסיסיים, אז נמשיך לעוד נקודה בסיסית, אחרי שאמרנו כמה חשוב להציף, לדבר, לכעוס, לסנוע. היה מפגש של הרב עמיטל עם הרב שח בחתונה. עכשיו אני הולכת להרוס את הסיפור הזה. רגע, זה היה מפגש בחתונה לפני כמה שנים, כששניהם עוד היו כאן, ואמר הרב שח לרב עמיטל, תראה מה זה, גם הם למדו פעם, הרב עמיטל למד אצל הרב שח, הוא אמר לו, תראה מה זה, אפילו לריב אנחנו כבר לא רבים, אנחנו כבר לא מתווכחים. כלומר, יש לריב, יש להתווכח, זה סוג של קשר, ניתוק זה הקשר הכי רחוק. תריבו, תצעקו וכולי. טוב, הנקודה הובנה. הנקודה השנייה היא קשר מסוג אחר, קשר לאבא ואמא. או לפחות קשר לאיזושהי דמות גדולה שאנחנו מרימים אליה את העיניים. אם נתקדם לפי האירועים, אז יוסף נפל לבור. אני לא מספרת לכם את הסיפורים מהגן, נכון? כאילו זה יש, אבל יוסף נפל לבור, נפל, נמכר, נזרק לבור, נמכר ושוב נמכר והתגלגל, מגיע למצרים, כן? מגיע לבית של פוטיפר, מגיע אל אשתו של פוטיפר, מגיע אל הניסיון בעצם בפרשה, וחז"ל כותבים בהרבה מאוד מקומות דבר אחד, דבר אחד שמשפיע עליו באותו רגע מול אשת פוטיפר. ואגב, צריך לזכור שאין לו שום סיבה לשמור על נאמנות לביתו. זרקו אותו מהבית במובן הכי פשוט של המילה, העיפו אותו כמעט למוות, משקרים לאבא שלו, אלימים כלפיו, אדישים כלפיו, למה הוא שומר על נאמנות בעצם? דמות דיוקנו של אביו, וגם זאת סוכריה שמצאתי השבוע, עוד דמות. בואו נראה. באותה שעה באה דמות דיוקנו של אביו, כן? הוא אומר, רגע, למה שאני לא אחתה עם אשת פוטיפר? למה לא להתבולל? למה לא ללכת עם המצרית הזאת? מה, למי אני חייב מה אחרי שקיבלתי כזה יחס? מה, לאן העתיד שלי הולך? אני זרוק פה בקצה מצרים. באותה שעה באה דמות דיוקנו של אביו ונראתה לו בחלון. אמר לו, יוסף, עתידים אחיך שיכתבו על אבני האפוד ואתה ביניהם. רצונך שימחה שמך מביניהם? וזאת הסוכריה, לא ידעתי, את הראשון, את המדרש הראשון הכרתי, אבל המדרש השני מצאתי אותו השבוע בירושלמי, ואף איכונין של רחל אמו ראה. גם הפרצוף של אמא, זה לא רק דמות דיוקנו של אביו, זה גם דמות הדיוקן של אמו. מה משפיע על הבן אדם? מה גורם לו לבחור נכון? מה גורם לו להכריע? לא צריך לחפש הרבה ולא צריך לחשוב הרבה, אבא ואמא. אבא ואמא, ויש פה כמה יסודות. קודם כל זה להסתכל בחלון. מעבר לכאן ולעכשיו, להסתכל אל האופק, לראות את המציאות בפרספקטיבה של נצח. עתידים אחריך שיכתבו על אבני האפוד ואתה ביניהם. רצונך שימחה שמך מביניהם. עזוב רגע את הכאן ואת העכשיו, את החדר המצרי ואת המצרית הזאת. תסתכל על הנצח, אתה רוצה להיות על אבני החושן של הכהן הגדול, על האפוד וכו'. תישאר, תישאר נאמן, תצא מהפרספקטיבה המקומית למשהו יותר יותר רחב, תחשוף את האמת, אל תפספס את ההקשר הגדול. וגם יש פה קריאה ליצור איזשהו מודל להזדהות, שאתה במצב מצוקה חושב עליו. אם זה לא אבא ואמא, אז זה דמות חינוכית אחרת. יש אנשים גדולים, יש רבנים גדולים, יש דמויות שאתה יכול לדבוק בהן. אגב, יש פה עוד גורם שנותן כוח, הוא פחות מפורסם מהדמות דיוקן של אבא, שזה די מפורסם, שבת. המדרש אומר שאותו היום, אותו היום שבת היה. כלומר, השבת נותנת ליוסף עוד כוח על טבעי. אולי זה הזיכרון של שולחן שבת בבית יעקב אבינו, כי הוא המשיך לחשוב לשמור שבתות במצרים. אולי זה עצם הקדושה של השבת שסילקה אותו מהחטא. עכשיו, יש לי שאלה. מה קורה עם מי שאבא שלו הוא לא יעקב אבינו? איזה דמות דיוקן הוא רואה? למה לא להתחתן עם מצרית? היום זה פחות פופולרי עם מצריות, אבל יותר פופולרי עם נוצריות, נכון? העולם חוגג, בפייסבוק ודאי חוגגים את לידת ביתו של מרק צוקרברג, נכון? מיליוני לייקים, מרק צוקרברג הודיע שהוא תורם 99% מהמניות שלו בפייסבוק, עכשיו לצדקה, לרגל הולדתה. מבחינה הלכתית חד משמעית עדיף שלא יתרום ולא כלום ולא יביא ילדה גויה לעולם, נכון? לא פוליטיקלי קורקט להגיד את זה, מה, מו, מי, כאילו צוקרברג וכו', כן, נכון, פייסבוק, פייסבוק. זה מאוד, זה מדובר ביהודי שהוא מודל, מדובר ביהודי מתבולל. אגב, זה בכלל מדהים, תחשבו על השמות שלהם, יש פה שניים, יש פה את מרק צוקרברג ואת ג'רד מורגנשטרן. הם ישבו, ג'רד מורגנשטרן הוא ממציא כפתור הלייק. מרק בהתחלה לא התלהב, והוא המציא את הלייק. כאילו, בן אדם, לא יודעת אם צריך לברך אותו או לקלל אותו, אבל כאילו, מה שהוא עשה לעולם, זה כמו הפצצות אטום, אתה לא יודע מה זה זה. אבל תחשבו, איזה שני יהודים יושבים שם בקמפוס, איזה יהודים? אפשר להגיד יהודונים. כאילו, מה הם כתבו על השלט של החדר? צוקרברג ומורגנשטרן? כאילו, מה זה? צוקרברג ומורגנשטרן. כאילו, אין יותר מזה, נכון? אני רהב, כן, אנחנו היינו רוזנשטראוך, אבא שלי עברית לפני 50 שנה. לא, צוקרברג ומורגנשטרן יושבים ועושים להם את הפייסבוק. יהודים כזה שבונים בעצם את איך העולם הולך לדבר. יש בזה משהו יהודי. ומגיע, אגב, מורגנשטרן היה בארץ לאחרונה, לפני כמה חודשים, ואמר שהוא מחפש כלה יהודייה. אולי צריך להזמין אותו לשיעור, אני לא יודעת, אבל לא, זה מעניין, כי אני עוקבת אחריהם, כי השמות האלה תפסו אותי כבר לפני כמה שנים, צוקרברג ומורגנשטרן ממציאים את הפייסבוק, כאילו, באמת היהודים האלה שולטים בעולם, ורנדי, אחותו של מרק, בגישה אחרת לגמרי. רנדי הוציאה ספר על כמה שבת היא קוראת ליום אחד בלי פייסבוק ובלי טכנולוגיה, וכמה היא קוראת לשמירת שבת אנטי-טכנולוגית וכולי. אבל בוא נגיד את זה רגע דוגרי. שוב, זה לא נעים, אבל למה למישהו, בוא ניתן לנחמה לשאול את זה, למה למישהו, יוסף הוא בן של יעקב אבינו, אז ברוך השם הוא ניצל, הוא לא הלך להתבולל, אבל תראו מה שואלת נחמה ליבוביץ' כשהיא מפרשת את הסיפור הזה, היא אומרת יוסף זה לא הסיפור, יוסף ויעקב הם לא השאלה, השאלה היא זאת, מי שגדל בבית יעקב, עדיין דמות אביו מנצנצת לנגד עיניו ומצילתו, כן, מצילה אותו, אך דור מאוחר מבני בניהם של יעקב, ייתן על ליבו וישאל את עצמו, מי שרק צל צילו של מסורת אבותיו, ובבואה דבבואה, כן, הבבואה של הבבואה, של מידות דיוקן האבות, נצנצה לנגד עיניו, בשעות ספורות של תלמוד תורה בילדותו, והוא שרוי בין נוכרים ובקרב תרבותם, האומנם גם הוא ינצל? לא מנומס להשתמש בביטוי שואה שקטה, נכון? אבל העם, בגדול, זה מה שקורה. אנחנו פה בארץ עסוקים במריבות, דתיים נגד חילונים, דתיים נגד דתיים, כאילו, זה מאוד מקומי, זה מאוד קטן, שאתה מסתכל בזום אאוט, אולי צריך להגיד שאתה מסתכל מבעד לחלון, בפרספקטיבה יותר רחבה, כשאתה מסתכל על יהדות העולם, זה אותו בעיה מספר אחת. העם היהודי מחלה את עצמו. זאת הבעיה האסטרטגית. יותר מהשטויות הקטנטנות שלנו כאן, המקומיות. זאת הבעיה האסטרטגית, זאת בעצם השאלה. מה קורה עם מי שאין לו איזה דמות אדירה להזדהות איתה? איך אנחנו שומרים עליו? הייתי בכנס השליחים של חב"ד לפני כמה שנים בניו יורק. זאת הבעיה מספר אחת של השליחים בכל מקום. אחוזי הנישואים, אחוזי ההתבוללות. אחר כך נדבר כמה הוא יהודי, אחר כך נדבר כמה הוא דתי, אחר כך נדבר אם הוא... אבל קודם כל זה א' ב' שגם הדור הבא שלו יהיה יהודי. הייתי בסיור בעיר דוד לפני כמה שבועות, ופגשנו שם קבוצה מצרפת. כי הגיעו לסיור בארץ, מזה בית ספר יסודי, לא דתי, בצרפת, ואומר לי, התעכבתי שם במדריך, חיכינו לתור להגיע, שתתחיל איזה פעילות, אז דיברתי שם במדריך, ואז הוא כזה אומר לי בפינה, את רואה את הקבוצה ואת רואה ילדים, כאילו, יושבים, אוכלים סנדוויצ'ים וזה, הוא אומר לי, תסתכלי עליהם, 50% פה התחתנו עם גויים. זה הנתונים, זה הסטטיסטיקה שאני יודע מהכיתה הזאת. 50% פה, אני כאן בשביל להפחית את המספר הזה. אבל זה מה שאני יודע, אחד מכל שתיים פה מתבולל. ברחנו קצת למשמעות הלאומית של יוסף ודמות הדיוקן. בואו נחזור טיפה אל הפרטי, אל בעצם איך אתה מתמודד. יש כאן עוד נקודת מבחן חשובה, שאף אחד לא רואה אותך. אני התחלתי עכשיו לאחרונה סדנת הנחיית הורים, כאילו מין באות אימהות בבוקר, כל אחת מספרת על מה הילדים שלה עושים לה, עם הסנדוויצ'ים ועם המקלחות ועם זה, ויש גם הנחת הורים שמדברת, אבל העיקר זה ההתחלה, כל אחת מספרת, זה הכי, הכי, כאילו, הכי מעניין, אחרי זה גם מקבלים שיעורי בית ועובדים, אבל אני ממש חושבת שהקטע של השיתוף, אפרופו לדבר, מאז שאני מדברת על השעה הזאת של הבוקר, אני כאילו מפרקת אותה עם אנשים, אני מרגישה הרבה יותר טוב, באמת, זה מעניין, כאילו, בונה, רגע, איך את קודם סנדוויצ'ים, או קודם לשים ציצית, קודם נעליים, הוא שם גרביים לבד, בכיתה, כאילו, למה לא לדבר? כל אחד על מה שמטריד אותו, זה, כל אחד וענייניו, אבל בקבוצה הזאת, אחד הדברים שעלו בינתיים בסדנת הנחיית הורים זה הנקודה הזאת של דמות הדיוקן. מתי אנחנו מחנכים? כשאנחנו אומרים לילד עכשיו נו 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 אל תעשה ככה, כן תעשה ככה? מה פתאום? כשאני לידו הוא עושה כי אני שם. מתי החינוך ניכר? כשאני לא שם. מתי החינוך ניכר? כשיוסף תקוע במצרים וצריך להחליט ונזכר בדמות של אבא שלו. עכשיו הלוואי, בוא נה, כאילו דיברנו על זה בדיוק, האם אנחנו הורים שאנחנו דמות שהילד כאילו רואה לנגד עיניו כשהוא רחוק מאיתנו? אני כשהוא לידי, שוב, זה גילאים קטנים, אז אני יכולה להגיד לו, טוב, עכשיו תיטול ידיים, עכשיו לא, תחזירו את הצעצוע, עכשיו תאכל, עכשיו תגיד תודה להוא, תגיד סליחה, בסדר, את מנהלת אותו כשהוא לידך בשלט רחוק בגיל 4, אבל החינוך האמיתי לא נבחן פה, החינוך האמיתי גם אנחנו יודעים מההורים שלנו, מתי אנחנו באמת באמת מוצאים את הפירות של החינוך שלהם החוצה, כשאנחנו לבד בעולם מתנהלים, האם הם משפיעים עלינו, האם הם דמות דיוקן. עכשיו למשהו שעוד לא היה לנו פה, זה פורמט חדש, חנן פורט בביקורת טלוויזיה, כן, זה לא בדפים שלכם, זה הולך ככה, אפרופו יוסף ואחיו, אפרופו ההחלטה, של יוסף להישאר נאמן לזהותו, מתפרסם מאמר של חנן שכותרתו יצאת צדיק. אוקיי, אמרתי, טוב, אולי זה משחק מילים, או כאילו איזה יופי שהוא מתכתב בכותרת עם תוכנית טלוויזיה. לא, כל המאמר הוא ביקורת טלוויזיה, וזה הולך ככה. הכותרת למאמר זה לקוחה במחילה, משמה של תוכנית טלוויזיה פופולרית ושמה יצאת הצדיק. במסגרת תוכנית זו עוקבת מצלמה נסתרת אחרי התנהגותם של בעלי מלאכה וסוחרים שעומדים בפני מבחנים מוסריים שהמציאות מזמנת להם, מבלי שידעו שכל מעשיהם במצלמה מתועדים. יש העומדים בכבוד במבחן ונוהגים בהגינות שמזכה אותם בסוף התוכנית במדליה, ועליה חרות יצאת הצדיק. אבל יש הנחשפים במלוא קלונם וממלמלים במבוכה נוכח המצלמה שהתגלתה לפתע, לא ידעתי שמצלמים אותי. כך דרך משל, עקבה המצלמה הנסתרת באחת התוכניות האחרונות, אחרי בעל רכב שנזקק לתקן דבר מה ברכבו, ופנה לשני מוסכים שונים. מוסכניק אחד, תחמן ופיקח, תחמן במרכאות, ופיקח, ראה שלפניו לקוח תמים והגיש לו חשבון מנופח של אלפי שקלים. ואילו השני, מוסכניק ישר דרך, גבה ממנו 200 שח בלבד, הוא זכה במדליית יצאת צדיק. אלא שבמקרה דנן לא הסתיים הסיפור בהפי אנד והיה לו סיום עגום. ימים ספורים, לאחר שקיבל המוסכניק הטוב את המדליה, פרצו אלמונים למוסך שלו והשחיתו ציוד רב. אך מכל החפצים יקרי הערך שהיו שם, הם בחרו לקחת עמם אך ורק את המדליה יצאת צדיק. גם אם לא ברור לפי שעה מי היו הפורצים, יש רגליים לדבר שפריצה זו באה כנקמה של בעלי מוסכים זועמים, אשר התריסו בדרך זו נגד המוסכניק הטוב ששבר את השוק וביקשו ללמדו לקח עתיק יומין, צדיק ורע לו. והנה, בריאיון רדיו לאחר הפריצה, בשעה שהמראיין ניסה להקנית את המוסכניק הטוב ואמר לו, אז אולי בסופו של דבר לא משתלם להיות צדיק, ענה לו המוסכניק בתמימות נוגעת ללב, אמנם נכון שגרמו לי נזק ברבבות שקלים, אמנם נכון שעכשיו אין לי אפילו מדליה, אבל יש מדליה או אין מדליה, מה אכפת לי? העיקר שיצאתי צדיק. ובאותה שעה שהאזנתי לראיון, התחשק לי לחבק ולנשק את האיש הפשוט הזה ולומר לו, לא רק שיצאת צדיק, אלא קידשת שם שמיים כיוסף הצדיק, ובזכותך ובזכות שכמותך מתקיים העולם, ועליך נאמר צדיק יסוד עולם. ושמה תאמרו, עם כל הכבוד למוסכניק החביב, האם אין זו גוזמה לכנות אותו מקדש שם שמיים? הרי תואר זה שמור לאלה שמסרו נפשם ונהרגו על קדושת שמו יתברך, כרבי עקיבא וחבריו, ובכלל, מה עניין יוסף הצדיק למוסך? ובכן, במתותא מכם, האזינו לדברי הרמב״ם שקובע. קידוש השם אינו בא לידי ביטוי רק במסירות נפש ובייהרג ואל יעבור. ניתן לגלות קידוש השם גם במצבים נורמטיביים ושגרתיים בחיי היום יום. בכל פעם שאדם עושה את האמת מפני שהיא אמת ודבק במעשה טוב מפני שהוא הטוב בעיני השם, הרי שעדות זו, גם אם אינה מתועדת במצלמה נסתרת, הרי היא קידוש השם בכל העולמות. כך כותב חנן על יצאת הצדיק, כבר קטע בין 8 שנים פחות או יותר, בשבוע הבא ביקורתו על אייל גולן קורא לך. אני חושבת שהנקודה השנייה שבעצם אומרת לנו, שים איזה דמות מול הפרצוף כדי שיבדקו אותך, יבחנו אותך, יהיה לך למי להסתכל למעלה, נקודה חשובה ושוב, בנאלית, אבל אולי לא מספיק מדוברת, ויש גם משהו בשיח שכאילו מרדד, כולם מושחתים, כולם לא בסדר, אין אנשים גדולים, נכון? יש, אנחנו כמובן בעד דמוקרטיה, אבל התפיסה הדמוקרטית שאומרת שכל קול שווה, אומרת, לא אומרת שגם כל אחד שווה, ובטח לא אומרת שכולנו ברמה אפס. פורסם השבוע סקר מי הח"כים הכי מדוברים בתקשורת, קראתי את זה בארץ, מי הח"כים הכי מדוברים בתקשורת? מירי רגב ואורן חזן. לא מפתיע, לא מפתיע. אבל אתה בעצם אומר, אז ככה כל החקים. לא, אני אתן לכם פה 10 שמות של חקים שלא שומעים עליהם. ושוב, לא שחקים צריכים להיות הדמות דיוקן, אבל גם בחקים יש יותר רמה. אז ודאי שאם אתה, אם אתה כל היום אומר, כולם מושחתים, כולם ככה, כל זה ולא, כולם... אז גם, טוב, אז אין טעם לשים דמויות גדולות. אבל יש, יש אנשים גדולים, ודיברנו על זה גם, אני חושבת שמספיק. הנקודה השלישית, בעצם מובילה אותנו להמשך הסיפור. לא מגיע ליוסף פרס, תגידו לי, אחרי כזאת התנהגות, רואה את אבא ואמא, העיף את אשת פוטיפר, איפה המדליה? יצאת צדיק. מה? קבל מדליה. איזה צדיק, איזה מדליה. הוא אף לכלא. בעצם מתגלגל לעוד ניסיון, אולי יותר קשה, מושלח לכלא, שני הבורות בחייו, פעמיים הוא מושלח לבור. כן, יש הרבה פרשנים שמדברים על זה, הבור ההוא, ועכשיו הבור הזה. איך מתקדמים מפה. עכשיו הוא עוד יותר בתחתית, כן? מהבור ההוא, עכשיו הוא בבור, בור של כלא. איך יוצאים מהבור? ואולי איך מניעים מתוך הבור מהלך של גאולה שלמה. עוד מעט תראו שכל הגאולה מתחילה מכאן. מה שקורה עכשיו זה שמגיעים אל הכלא, נזרקים אחריו, אפשר גם דמיין את זה, אפשר לדמיין את הריח, את הצפיפות, את הגועל נפש, נזרקים, ככה לראות איך הם מאור יום לתוך האפלה המאובקת, נזרקים שני שרים, שני שרים של פרעה שחטאו, מה חטאו? כאילו, במונחים של פרעה, כן, עשו איזה פשלות שמה במנגנון הניהולי, זבוב במרק, יאללה, לכלא, ואז הם מגיעים ובעצם רואים שם את הנער העברי, את העבד העברי הזה שכבר יושב שם, ושוב, הפסוקים אומרים את זה בעצמם, לא צריך הרבה פרשנויות עמוקות. ויבוא אליהם יוסף בבוקר, וירא אותם, ואינם זועפים. וישאל את שריסי פרעה, אשר איתו במשמר בית אדוניו לאמור, מדוע פניכם רעים היום. ארבע מילים שמובילות את כל מהלך הגאולה של עם ישראל. מדוע פניכם רעים היום? יש לו את כל התירוצים בעולם לא לשאול אותם את זה, לא להסתכל אותם על זה, להסתכל בכלל על הפרצוף שלהם, לא להתעניין בהם. זה לא שתם שהוא עושה את זה. אם נסתכל אחורה נראה את השינוי שחל בו. הפרשה התחילה בזה שיוסף מרוכז בחלומות שלו, הגרנדיוזים, הגדולים, הדרמטיים, שהסביבה עדיין לא יודעת להכיל אותם, והוא מספר את החלומות שלו. מה קורה עכשיו? הוא הולך ומתעניין בחלומות של אחרים. הוא רוצה לסייע. מהרגע שהוא מגלה רגישות לאחר, הוא כבר בשל לעלות מדרגה, הוא עמד בכל הניסיונות, והוא מתחיל להפוך למנהיג, ומתחיל להוציא את עם, להוריד ולהוציא את עם ישראל ממצרים. בעצם, יש פה איזה משהו, רק כשאתה מקשיב לחלומות של אחרים, גם החלום שלך יתגשם, אותו חלום ראשוני וגדול. אם התחלנו מקצת חוסר רגישות כלפי האחים הביולוגיים שלך, מה אתה מספר להם את זה? מה אתה מביא את דיבתם? לא. אנחנו מסיימים בהמון קשב ותשומת לב לחלומות של אחרים, לרגישות שיא, כלפי זרים, כלפי מצרים. איזה יחס הוא עובר בין החלומות האלה לחלומות שלהם, בין הרגישות, חוסר הרגישות לאחים, לבין הרגישות הזאת? והרבי מלובביץ' מסביר ממש, שוב, מסתכל על הפסוק הזה ואומר לנו מה כל אחד מאיתנו, הרי אנחנו לא קוראים את זה בשביל היסטוריה, מה כל אחד מאיתנו יכול ללמוד מזה, מה הפסוק הזה צועק לנו. מפרטי דברי יוסף לשרי פרעה ומאופן הנהגתה ממו יש ללמוד הוראה נפלאה, אין אצל הרבי לקרוא סתם, תורה שווה הוראה בכל מקום. מכירים את הקמפיין הזה? תורותיו שווה הוראותיו? מכירים את הדבר הזה? על כל האוטובוסים עכשיו יש כאילו תמונה, ואז משפט למטה, ראיתם את זה? כאילו על מלא מלא אוטובוסים מאחורה, אתה תקוע בפקק מאחורי אוטובוס, תמונה של הרב מלובביץ', החוברת הזאת של דבר מלכות, ואז פסוק, איזה משפט שהוא אומר. לא ראיתם את הדבר הזה? רק כאילו ליד הבא, אוקיי? פשוט המשפטים הכי לא ברור, לקחו, אני יודעת למה, לקחו את המשפטים הכי לא ברורים שלו, ועשו מהם קמפיין. פשוט, תסתכלו על זה, כאילו, פשוט הבן אדם הכי בהיר ונהיר שרוצה לחבר, אני לא יודעת מי, איזה פרסומה יעשה לו את העוול הזה, ולקח את המשפטים הכי לא ברור, הכי לא, לא, לא נהירים, ומרח אותם במאות אלפי שקלים על אוטובוסים. לא ברור לי מי עשה לו את זה, אבל אנחנו לוקחים משפטים ברורים שלו, שאומרים לנו שכל תורה היא הוראה. לאחר שנמכר יוסף לעבד, ואחרי כל זה עוד הושיבו אותו בבית האסורים ללא פשע ואבון, היה אפשר לחשוב שבמצב כזה יהיה ברוגז עם כל העולם, ובמיוחד עם שרי פרעה, הרי אחד משריו הושיבו בבית האסורים, נכון? פוטיפר. ואם כן, כאשר ראה יוסף את שרי פרעה ואינם זועפים, היה אפשר לחשוב שלא היה מתעניין בהם כל עיקר. יתר על כן, יש פה עוד משהו, הרי מצב זה ששרי פרעה אינם זועפים, לא היה צריך לעורר אצל יוסף תמיהה, הרי פשוט ששר שנמצא בבית האסורים יהיו פניו זועפים, נו מה, הם לא היו מבועסים, הם היו שרים ונזרקו לכלא. אבל בפועל לא היה כן. וכאשר ראה יוסף את שרי פרעה שאינם זועפים, הנה, מבלי הבט על מצבו, התעניין במצבם. ושאל אותם, אותם ארבע מילים, מדוע פניכם רעים היום? ואם הוא יכול לעזור להם במשהו. ודווקא על ידי מעשה זה, שהתעניין במצבם של שרי פרעה, נהיה משנה למלך, כן, הוא פתר להם את החלומות, הם זכרו אותו, יצא מפה, הם אמרו לפרעה, הוא יפתור לך חלומות וכו' וכו', והציל את העולם כולו בשנות הרעב. ומזה יש ללמוד עד כמה יש להתעניין בטובת הזולת. אם אתה במצב מבואס, פתח את הראש, תסתכל הצידה, תשאל מישהו מה נשמע, מה אכפת לך, בסוף זה ישתלם לך, בסוף גם לך זה יעזור. אבל רגישות סביבתית לעוד מבואסים בעולם. דיברנו קודם על י"ט בכסלו. י"ט בכסלו זה יום בחסידות מאוד מאוד משמעותי, מייסד חסידות חב"ד. יצא מהכלא, ובעצם אומרים שבאותו יום החסידות יצא מהכלא, כי הוא קיבל היתר מהמלכות, יאללה, תפיץ את החסידות, אתה כבר לא בכלא על הפעילות שלך, מותר להפיץ את התורה הזאת. באותם שנים לצערנו, אפרופו מלחמות אחים, ואפרופו ויראו אותו מרחוק, באותם שנים לצערנו היהודים בתוך עולם הקדושה ידעו לריב, המתנגדים והחסידים, כן, הליטאים והחסידים ידעו מאבקים קשים ומרים, ברוך השם אנחנו לא שם, אין היום מאבק כזה בין הזרמים, יש מקום לכולם וכולם לומדים מכולם וכולי, ומה שהיה לי יפה לראות השבוע, זו כאילו פרשנות חסידית של הרבי מלובביץ', בשורש כולם מכוונים הרבה פעמים לאותו מקום, ומצאתי ממש את אותה פרשנות מדמות מאוד ליטאית, חבר מועצת גדולי התורה, היום הליטאית, הרב ברוך מרדכי אזרחי, אף אחד לא קורא לו ככה, קוראים לו רב ברוך מרדכי אזרחי, הוא ראש ישיבת עטרת ישראל, אף אחד לא קורא לה ככה, קוראים לה עטרס, אבל הרב ברוך מרדכי אזרחי, ראש ישיבת עטרת ישראל, כלומר רב ברוך מרדכי אזרחי, ראש ישיבת עטרס, הוציא ספר מעולה, שנקרא ברכת מרדכי, ספר שמבוסס על תנועת המוסר, מה שנקרא, על גדלות האדם, התפיסה הליטאית, לא התפיסה החסידית של המציאות, האופציה הליטאית, הישיבתית, הלמדנית, היותר גם אולי ריאלית, היותר קרה, ותראו איך הוא מגיע בול לאותה מסקנה, כי קל להתפלפל בדברים רעיוניים. בפועל, אתה רוצה להיות אדם טוב, הנה עובדה שמגיעים בסוף לאותה מסקנה. שימו לב איך הוא מפרש את זה, מנקודה קצת אחרת, אבל הוא מגיע לאותה נקודה. סדר יומו של יוסף היה מתחיל מדי בוקר בשאלת שלומו של כל אחד מהמכובדים היושבים בבית הסוהר הזה. מדי בוקר היה מתעניין במצב רוחו, ואם ראה שמישהו זועף, מיד שאל איך ניתן לשפר את מצבו. כך הרגיש יוסף הצדיק, תמיד בבחינת למחיה שלחני אלוקים. זה הוא עוד יגיד בהמשך את הפסוק הזה. אבל הוא ידע, שליחותו של אדם היא תמיד להיות לברכה לסביבתו. להיות תמיד למחיה, לכל מי שיש לו קשר עמו. גם קשר סביבתי בלבד. זה ממש אותה פרשנות מפי גדול, אולי אחד מגדולי התורה החסידיים בדורנו ודמות ליטאית בולטת שכאן איתנו היום. וכל הרבה מאוד פרשנים, בגלל שאת הפרשה הזאת קוראים בואכה חנוכה וסביב חנוכה, מחברים מאוד את מה שדיברנו עליו עכשיו גם לחנוכה. יוסף הוא מודל, יש שני חיבורים לפחות שאני מצאתי אצל הפרשנים, כי שוב אוהבים לחבר את החג ואת הפרשה, זה בסך הכל אותו מעגל שנה. יוסף הוא קודם כל בשמו יוסף מאוד מאוד מחובר לרעיון של חנוכה, של מוסיף והולך, של התפתחות, של כל יום עוד קצת, עוד שלב, עוד דרגה. ראינו לאורך הפרשה איך האישיות שלו מתפתחת, אנחנו לא עוסקים בו בפסיכולוגיה של האבות ולא אומרים איפה הם היו לא בסדר, אבל בכל זאת אתה רואה דמות מהנער אל עבר המנהיג שהוא אוטוטו יהיה, אז כבר קשר ראשון מילולי אבל גם רעיוני בין הרעיון של יוסף בחייו לבין הרעיון של חנוכה של מוסיף והולך. אבל מעבר לכך, חנוכה הוא החג של הדיבור, של העיסוק בתרבות יהודית עצמאית, באיך אני שומר על עצמאות תרבותית בעולם זר. מה אם לא המודל של יעקב, של יוסף במצרים, מראה לנו איך אני שומר על עצמאות מחשבתית, תרבותית וזהותית בתוך עולם זר. זה ממש אותם תכנים ואותו עיסוק, והרב דסלר אפילו כותב ששלחו את יוסף לשם כדי להכין אותנו למצרים. הוא הראשון, הוא הנחשון. אחר כך עוד נקרא על נחשון שקפץ לים סוף, זה יש עוד הרבה זמן. אבל יוסף הוא הנחשון שקפץ למצרים, ובקע לנו את הים במרכאות. כלומר, כל הניסיונות שהוא עובר, העם עוד צריך איתו אחר כך בגלות ללמוד, ללמוד מהמודל הזה, איך אני מתנהל, אומרים ברמה יותר ככה מיסטית, הוא שבר את קליפת מצרים, הוא היה יהודי העצמאי הראשון שם. אחריו כל העם כבר יכול לבוא ולשרוד שם, לשמור על הזהות, וזה בדיוק השאלה של חנוכה. איך אתה שומר על התרבות המקורית שלך מול עולם מפתה אחר ושונה, המבחן התרבותי הזה נמשך עד ימינו. אז מה המסרים הפשוטים והבנליים שהבטחתי לכם בהתחלה? קודם כל לדבר. לדבר בזוגיות ולדבר בין אחים ולדבר במשפחה ולמען השם לדבר בין מגזרים כדי שלא תהיה שום עבודה לכתבים לעיני חרדים ולכתבים לעיני חילונים בעזרת השם שלא יהיה דבר כזה לא יכול להיות שעם ישראל חזר לארץ ישראל כדי להקים מדינה שבה יש כתבים שרצים בין המגזרים ואז באים עם סטייקים תראה 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 ככה הסיסיים תראה תראה עם טרף בפיהם בין המגזרים אז זה קודם כל, לדבר באמת בינינו ולהכיר שלא נרצה, כדי שלא נרצה לזרוק אחד את השני לבור. הנקודה השנייה היא לשים לנגד עינינו דמויות גדולות, אם זה אבא ואמא, אם זה דמויות אחרות, שיהיה לנו על מי להסתכל בחלון עם פרספקטיבה של נצח. והנקודה השלישית, לשים לב לפנים הזועפים של האחרים, גם אם קשה לנו, ואולי אפילו בפרט אם קשה לנו, להתייחס לאחר שנמצא במצוקה, וככה אולי גם אנחנו נוכל לצאת מהמצוקה ולהוציא איתנו עוד הרבה מאוד אחרים מהמצוקה בדרך. שלושה לקחים פשוטים, הלוואי שזה היה כל כך פשוט ליישם אותם, זה היה פשוט לראות אותם בתוך הפסוקים, אז בהצלחה לכולם, אנחנו נפגשים כאן יום רביעי בעזרת השם, נר רביעי של חנוכה, וכמובן חנוכה שמח. תודה רבה.